כאן שיחה בשניים בארבע עיניים. חווה פנחס כהן משוחחת עם רונן שפירא. רונן שפירא מלחין, מוזיקאי, והפעם זו תוכנית של רדיו מליץ ואגודת הסופרים. שלום רונן, ערב טוב.
ערב טוב.
איזה כיף לפגוש אותך. פנים אל פנים, שיחה, ולא משהו קטוע, ולא משהו בסגנון קורונה. אבל גם בסגנון קורונה, כי אנחנו דרך הזום. ובכל זאת אני מרגישה הקלה רבה שאנחנו מדברים פנים אל פנים, ויש לנו את הזמן שלנו. אז אנחנו נדבר בעיקר על היצירות שלך, עליך ועל היצירות שלך, וקצת על החיים בצל הקורונה. וכשזה יבוא, לדבר על זה גם, כי בכל זאת אנחנו עדים של הזמן בו אנחנו חיים, וזה מאוד משמעותי לי להבין איך כל אחד מאיתנו, בעיקר יוצרים, חיים בצילו של אירוע כל כך משמעותי, רב-ממדים. אז נתחיל אבל לדבר בדברים הפשוטים, רונן. איפה נולדת?
אני נולדתי בפתח תקווה. חולים השרון. אבל הילדות שלי היא תל אביבית כזאת, תל אביבית, אפילו צפון תל אביבית. לא מהשירים הזה, אבל צפון תל אביב כזה של חברת חשמל.
יפה, וממתי אתה מוזיקאי?
אמא פשוט, בכלל מוזיקאי, הייתה כל מה בבית, ואמא היא מורה לפסנתר, עד היום היא מלמדת. וזה כל הזמן היה שם, אבא גם מאוד חובב מוזיקה, אז תמיד היו מערכות סטריאו בזמן הגדולות כאלה, שהיינו שומעים גם מוזיקת ריקודים וכל מיני דברים כאלה, אז זה כל הזמן נוכח, אי אפשר להתעלם מזה. לא חשבתי שאני אהיה מוזיקאי, גם לא רצו שאני אהיה מוזיקאי, זה לא היה שדחפו אותי לשם, זה קרה מכל מיני סיבות. כי בעצם גם בתיכון למדתי באליאנס, וגם לא הייתי תלמיד מצטיין במיוחד, הייתי בסדר כזה. האמת שניגנתי כל הזמן, ואמא לימדה אותי ככה, כזה על הדרך, והאהבה הייתה קיימת כל הזמן למוזיקה, אבל מה שקרה זה שבגיל 18, אם היו לי עוד מחשבות אחרות לעשות משהו אחר, בגיל 16, 17, 18, לא ידעתי, אתה עוד לא יודע כל כך מה תעשה, בגיל 18 נפטר אח שלי בגיל שנתיים וחצי, וזה די שינה, מה שנקרא, לא שינה, טרף את הקלפים, אם אפשר להגיד את זה ככה, והוא בצבא, כבר זה לא היה אותו צבא שחשבתי שאני אעשה, וכבר שהשתחררתי מהצבא, וגם תוך הצבא עצמו ניגנתי, קלטתי ששום דבר לא יספק אותי חוץ ממשהו שהוא רוחני. וככה הגעתי בעצם למוזיקה, חשבתי שאולי אני נגן, שזה יספיק. אבל באיזשהו שלב זה גם לא הספיק, זאת אומרת, והיצירה עצמה זה הדבר שהכי יכול אולי למלות בור מהסוג הזה, שקורה לך בגיל 18. אז זה בעצם זה לקח אותי לשם, זאת אומרת, הבנתי שאני הולך ללמוד אומנות, ואיכשהו התקבלתי לאקדמיה למרות שלא לא למדתי בצורה מסודרת, ומשם זה התגלגל.
זאת אומרת, מישהו זיהה באקדמיה שיש כאן מוזיקאים.
כן, כי אני באתי עם נגינה מאוד פרועה, אמנם למדתי את הרפרטואר בעל פה, חצי מתווים כזה, כי לא למדתי את זה מורה באופן מסודר, והם קלטו, גם זכרונה לברכה פנינה זלצמן קלטה.
מי היו המורים המשמעותיים שלך באקדמיה?
היה אותה, היה את...
כלומר, פנינה זלצמן.
והיה את ולטר אופויזר בסוף האקדמיה שלימד אותי, והמורה הכי משמעותית הייתה דווקא מורה שהלכתי אליה באופן פרטי בשם לאה אגמון, שהיא מורה מירושלים, ובאמת היא עושה פסנתרנים, והיא ממש חיברה אותי לכלי תוך שנה, סתם מני פסנתרן ממש, אז היא הייתה ההשפעה הכי גדולה שלי, ואחר כך עם העניין הזה של הקומפוזיציה זה כמובן אנדריה איילו, אני חושב שהוא המלחין הכי גדול שהיה פה. גם לא רק בעניין של ההלחנה עצמה, אני חושב שמה שאנדריה איידו עשה, שהוא הכי משמעותי, הוא מה שאני היום קורא למוזיקה שלי, תפילת פרא, שהוא כבר לא כתב, מבחינת האסתטיקה, אני לא מדבר על הסגנון רק, שהוא ניסה להרדב, מבחינת האסתטיקה וכל התפיסה, התפיסה שלו היא לא תפיסה נוצרית, היא תפיסה יהודית, במובן של, 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 של מה שקפקה הגדיר כמו כאוס של בית הכנסת. זאת אומרת שהדברים, הסדר הוא מתהווה והוא משתנה, ולא תמיד זה מסודר, ולא תמיד אתה יודע מה, מה זה קורה, ויחד עם זה יש גם המון דיוק מסוג אחר, לא דיוק נוצרי, וזה אחרי זה גם פלש לי למקומות אחרים, לא רק באסתטיקה של הדבר עצמו, ואיך שאני שר ולא זמר אופרה, ושירים שלי, אלא גם בכלל, בכל מה שאני עושה, גם בפסנתר, ועוד דברים אחרים.
טוב, קודם כל, בתוך הרצף של הדיבור שלך על המורים, ובעיניי מורים זה מאוד חשוב, אנחנו בסופו של דבר סוג של, אנחנו מקבלים ממישהו ונותנים למישהו, לפעמים זה ההורים, לפעמים זה המורים, אבל בסופו של דבר את התורה אנחנו מקבלים ונותנים, אולי בלא מודע, אבל זה מה שקורה. וציינת כאן כמה שמות, אני אציין שאנדרי היידו הוא האדם שהפגיש בינינו, אני הזמנתי את אנדרי היידו לאירוע של כתב העת דימוי, זה היה שנות ה-90, והוא הביא את רונן שפירה, ככה הוא אמר, רונן שפירה ינגן בפסנתר, רונן שפירה יבצע, ואז זכיתי להכיר אותך, ואת היצירה הנפלאה שלו משניות, והרגשתי שקורה משהו, לא ידעתי להגדיר. עכשיו אתה מספר כאן משהו מעניין, אתה אומר שאנדרי היידו בעצם יצר מוזיקה בהגדרה יהודית, בהבדל מהמוזיקה האירופאית, ונתת כאן סיפור מעניין, אתה מדבר על הכאוס של בית הכנסת, כמקום שיש בו את הסדר הפנימי שלו, שכולם מכירים אותו, אך לא בהכרח נשמעים לו. האם אני צודקת?
הם לא נשמעים ביחד כמו שמקהלה נוצרית נשמעת ביחד, שאתה נותן את הוואן, וכולם מנגנים ביחד והכל נהדר. אלא יש פה איזשהו סדר, אני זוכר את זה גם מהסדר, אפרופו סדר, שסבתא שלי קוראת את האגדה, והיא איזה חצי שעה אחורה שם במגיעה למילה, אני קצת מגזים, כן, אבל היא קוראת בכל רם, והסבא קורא, ואומרים, תשמעי, את לא בזמן, אבל זה בזמן, וזה הכל בסדר, ואתה מרגיש שזה בסדר, זה לא יעשה במוזיקה, שהיא כניסה לו בזמן, התווים לו במקום, זה קטסטרופה מבחינת התפיסה הקונצרטית המסורתית. זה הרבה יותר מורכב מזה, כי זה עלה אצלי על משהו שאני הרגשתי אותו, אני הרגשתי שאני נכנס להיכל התרבות ומאחדים אותי בטהובן ומה שזה לא יהיה, וזה מדהים, אני עד היום אולי הכי אוהב בטהובן, אבל הרגשתי שזה לא קשור למה שאני חי, לא קשור לא לאקלים, לא לשום דבר שאני נמצא בו, שזה יש, בסדר, זה גאוני יופי, אבל זה לא מה שצריך לקרות פה, והייתי תמיד מרגיש שהכניס אותי לפנטזיה ואני יוצא. כשאני רואה קונצרט. אני זוכר אני זוכר שדרכתי בגרמניה, נסעתי עם מקהלת קולות לפני איזה 30 שנה, נסעתי איתם לסדרה של מופעים שם, ועשינו איזה קטע של שלמה בר, כל מיני דברים ניגענו שזה הרגיש, ששם אפשר לבלוט לעשות את זה. אז קודם כל אתה שומע את המקהלה, איפה הצבע שלה אחר מהצבע של הקולות שלהם, זה זרח כזה, ואתה רואה איזה אחד בין 10 בכנסייה, שר את הקוראלים האלה, איפה אנחנו ואיפה זה? ואחרי זה אני זוכר שבלילה שמעתי בטהובן, הם מסיימים את היום בחדשות בגרמניה, הם מסיימים את החדשות בבטהובן. ואז התחילו לרדת לי דמעות, ואז הבנתי שאני בעצם שומע את המוזיקה במקום שהיא נוצרה, והייתה לי ממש סוג של הערה, וגם קיללתי והתעצבנתי, והרגשתי שלא רק שהמקהלות שלנו בעצם הם יחסית אליהם עלובות, וכאילו מה שאנחנו עושים זה עלוב לעומת זה, אמרתי, זה היה מין משהו של, כל הזמן של סוג של אהבה שנאה, שאמרתי, אני אנקום, מה זאת אומרת אנקום, אני אעשה משהו שידפוק את המוזיקה הזאת, סליחה על הביטוי, ויהיה יותר, לא יהיה לנו יותר טוב, אבל יהיה בעל ערך, אבל אני לא רוצה להיות חלק מזה. ולכן גם לא ניגנתי מוזיקה קלאסית, ולא הסכמתי לנגן מוזיקה קלאסית במשך 20, יותר מ-20 שנה בקונצרטים, הייתי מופיע אלא רק מוזיקה שלי, מוזיקה ישראלית, התחברתי עם אומנים ישראלים, גם מתחום של אורור וכל מתחומים אחרים, ולא הסכמתי, רק אחרי 20 וכמה שנה הסכמתי לבצע מוזיקה קלאסית, אבל ביצעתי אותה updated, עם כל מה שאני, במוזיקה שלי אני שיניתי ופתחתי חלונות וכל מיני דברים כאלה. אז זה מאוד, כל העניין הזה של יהדות ומוזיקה זה בכלל, אנשים, אנדרי איידו היה צוחק על זה שאנשים מדברים מוזיקה יהודית כעל איזה סגנון, קלייזמרי כזה, הוא בכלל לא דיבר על זה, הוא דיבר על הדבר הזה שאני מדבר עליו עכשיו בעצם. זה הסיפור.
מה הקטע הראשון שתרצה להקשיב?
ישנה את המשנה הזאת של אנדרי איידו, רבי נחוניה, זה קטע שהוא בזמנו, זה נורא מעניין, שדווקא גדעון לוינזון לקח אותי שאני אבצע את זה, אמר לי בוא תבצע את זה, נראה אותך מבצע את זה, כי הוא קראת שאני באתי, קראתי וביצעתי את זה, זאת אומרת, ומאז הבנתי שגם הוא הבין, אנדרי איידו הבין שהוא בעצם צריך ביצוע כזה, לא ביצוע של זמרת אופרה, או, הוא, כי הוא לא מצא ביצוע שיבצעו לו את זה, אז הוא התחיל לתפוס שזה בעצם מה שהוא עושה. אני חושב שהוא הוא התחיל משהו, ואז הוא קלט שהוא עושה משהו חדש, אבל הוא לא ידע להגדיר אותו, ואז שהוא ראה את זה, הוא אמר, ובעצם, זאת בעצם ההגדרה. גם כשאתה מתעסק עם כזה גאון, אז גם אם אתה תרנגולת, אתה תראה יותר גבוה. היה לי ברור שהבן אדם עושה את הדבר האמיתי, אפשר להתווכח על סגנון, אם הוא עושה ככה, עושה אחרת, אבל שאר הדברים יכולים להיות מצוינים, ויש מלחינים מצוינים בארץ, והיו גם לפניו, אבל הם ממשיכים, גם אם הסגנון שלהם הוא סופר ישראלי, ירבבו מה שאת רוצה. המוזיקה, השורש הנשמה של המוזיקה, הוא נוצרי. זו אותו אסתטיקה של סדר, וזה נשמע טוב, וזה מגיע טוב, ואתה שומע ואתה יודע מה יבוא אחר כך. זה מסודר, זאת אומרת, יש איזשהו סדר. ואצלו זה לא היה ככה. זה מה שבעיניי עושה את ההבדל. אני חושב שגם אצלי זה ברור שזה לא ככה. וזה הסיפור. ועלה לי על כל מיני נקודות, את יודעת, של דברים ששמעתי, אני זוכר בעליאנס, בכיתה ז' הייתה לי מורה בשם יהודית ארציאלי, הביא לנו מאמר של אחד העם. זה תיכון מאוד אולטר חילוני, שגם שאת הגעת לשם, זה היה מין אוף מוזר, שמה זה היה לימודי תושבה הזאת, אז אפשר לחשוב מה לומדים שם. זאת אומרת, המקום הזה שאת הגעת אליו, גם איפה שהיא הייתה, אז היא הביאה מאמר של אחד העם. והוא הדגיש במאמר, חיקוי והתבוללות, הוא דיבר על הדברים האלה, ואני חושב שזה אלה דברים שדפקו לי במוח, מכל התיכון זה המאמר שאני הכי זוכר. אז זה דברים ששוקעים, העניין הזה, דיברת על העניין של חינוך, ושל כל הדבר הזה, אז בצד אחד זה הדבר המאוד פראי ישראלי, שאין לו סדר.
כן.
יכול, ובצד שני, הדבר הזה שאתה קולט שכן יש סדר מאוד מאוד עמוק מאחורי הדברים, שקצת לא מדברים עליו, לפחות מי שחילוני, איפה שאני באתי.
אז אנחנו נקשיב ליצירה ונמשיך את השיחה.
רבי נחוניה בן הקנה, היה מכניסתו לבית המדרש ויציאתו תפילה קצרה על ידי וביתייתי אני נותן עוד היה על חלקי. מודה לך אדוני אלוקיי ששמת חלקי ביושבי בית המדרש ולא שמת חלקי ביושבי קרנות, שאני משכים והם משכימים, אני משכים לדברי תורה ואני משכים לדברים בטלים, אני עמל והם עמלים, אני עמל ומקבל שכר והם עמלים ואינם מקבלים שכר, אני רץ והם רצים, אני רץ לחיי העולם הבא והם רצים לבאר שחת.
תראה, זאת יצירה מרשימה ביותר, היא מטלטלת בעיניי. אני זוכרת את הטלטלה שאני עברתי כששמעתי אותה בפעמים הראשונות, ואיך הקשבתי בצמה לאנדרי היידו, שמסביר את המהלך שהוא עשה ממוזיקה אירופאית, במקרה שלו מהונגריה, דרך המחקר של מוזיקה צוענית, הרי הוא חקר את המוזיקה הצוענית, ועד המהלך שלו אל המוזיקה היהודית. זה אולי אומר שכולנו צריכים לעבור מסע בדרך אל הנקודה המדייקת אותנו, כמו שאתה תיארת.
כן, במקרה שלו הוא גם סיפר לי שהוא היה, בדרך כלל אלה שעושים את המסע העמוק, זה אלה שהם לא מקובלים והכל מצליח להם. אז הוא סיפר לי באמת שכמה שאהבו אותו בפריז שם, בקונסרבטוריון שהוא למד, אז הוא לא היה הילד המועדף שם, היו שם אחרים שמועדפים, עד היום יש שם כמה מועדפים שנשארו היסטורית שם במוזיקה. והוא פשוט אמר, אני אלך למקום אחר, באינסטינקטים שלו, הוא הבין שהוא צריך ללכת למקום אחר, להתרחק מכל הבונטון שקיים שם. וזה המזל שלו, מזל של כולנו, שלי בטוח.
של כולנו, הוא הכניס מימד אחר, למוזיקה הישראלית, זאת הרגשתי, לא אגיד שאני מומחית בנושא הזה, אבל אני הרגשתי איך זה משפיע על רבים.
אבל המפניות האלה, אין כזה דבר. אם את יכולה להסתכל על יצירות ולהגיד, טוב, זאת, זה שם, זה כבר לא, זה לא מציית לחוקים של עצמו. שם הוא, הייתה לו סוג של הערה, אני חושב.
אני חושב שהוא נגע בנקודה גם נוספת, במודע או שלא במודע, בעצם במודע, שהמשניות שרו אותן, המשניות זאת שירה, זה כתוב, המשניות כתובות בשפה מאוד אינטנסיבית, ועם סוג של חריזה, חריזה לבנה, אז איש לא קרא לזה ככה, כדי שישמרו בזיכרון של מי שמעביר את המשניה, את המשניות מפה לפה. זה לשון גם לשנות, לחזור ולומר. והמוזיקה הפנימית הזאת אף פעם לא התפרצה להיות מוזיקה בפני עצמה, אלא רק בתוך השפה. והוא יצר את החיבור וחילץ את המוזיקה הפנימית שבתוך המילים אל המוזיקה, נקרא לזה לצורך העניין, באולם, כן. יחד עם הפסנתר, יחד עם כלי נגינה, יחד עם זמרים.
כן, הוא לקח את כל התרבות שהוא בא ממנה ופרה אותה בתפילה בעצם. ויצר את כל נתן את כל העומקים שקיימים בתרבות שממנה הוא הגיע, בצורה הכי תפילתית יהודית שיכולה להיות, ישראלית אני חושב. בטוח.
בכל אופן הוא מורה משמעותי לך, והוא מורה משמעותי לי, למרות שאינני מוזיקאית, אלא בדרך שבה הוא קרא את התרבות שלנו, ונתן לה מימד, מימד נוסף. אני פשוט חושבת שעוד לא, עוד לא הגיע הרגע שאנחנו מבינים את גדולתו ואת השפעתו בתוכנו. ימים יגידו. בכל אופן, משניות ורונן שפירה, זה היה אצלי המפגש הראשון. שעורר בי המון תשומת לב אל ה... אליך, אל הפנים והחוץ שלך, איך הפנימי שלך מתבטא בחוץ, כן? העולם הפנימי, הדיבור הפנימי, יוצא החוצה, והעצמאות, אני מוכרחה לומר שאחד הדברים שאני מאוד אוהבת אצלך, זו עצמאות בדרך שאתה מלחין, בדרך שאתה מפרש את העולם. האם אני נוגעת במשהו?
אני חושב שזה אולי, אני לא יודע, זה אולי משהו שהוא בילט אין, אבל אני כל הזמן חציתי קווים, אבל לא בחיים עצמם כל כך, זאת אומרת, זה לא שלקחתי איזה טריפים, אני לא יודע, כל מיני דברים, לא עשיתי שום דבר פרוע, לא נסעתי להודו, לא עשיתי שום דבר שהוא יוצא דופן, בשום דבר, אבל במוזיקה, זאת אומרת, זה היה המקום שלי להתפרע, אין לזה מילה. ללמוד, זה היה תירוץ ללמוד, אמרתי, טוב, אני לא רוצה ללמוד בבר אילן, לא בא לי ללכת ללמוד שם, תעידו כבר למדתי, לא רציתי ללמוד שם, ואני חושב שדוקטורט במקומות אחרים ללמוד לא היה בכלל. אמרתי, אני אסע לחול, גם ככה אין לי אומץ לנסוע לחול סתם, אז אני אסע ללמוד. אז זה תמיד היה להתפרע דרך התרבות, לא להתפרע סתם.
לאן הלכת ללמוד? לאן יצאת ללמוד?
למדתי אצל חבר של אנדרה בשם וויליאם בולקום, למדתי אצלו ב-MA, וגם אז לא הכנתי את כל הפרוטפוליו האמריקאי הזה, הדקדקני, אז הם בכלל קיבלו אותי למגמה של ג'אז, שבכלל לא עניין אותי ג'אז כמו מוזיקה, כמו כל מוזיקה אחרת, אבל לא כמו קומפוזיציה. אבל אמרתי, יאללה, נלך על זה, כי זה מה שקיבלו אותי, וגם המלחין שם קיבל אותי ללמוד אצלו. אז אמרתי, טוב, אתם לא מבינים את הקומפוזיציה שלי, זה לא כל כך שהם לא הבינו, הם פשוט רצו שיהיה לי יצירה לתזמורת, ולא בא לי לכתוב יצירה לתזמורת באותו זמן. ושם זה הולך לפי דברים מאוד... אז נכנסתי דרך הג'אז, ולמדתי שם שנה.
איפה זה היה בדיוק?
באוניברסיטה אוף מישיגן, אבל האמת שהלימודים אצלי, סך הכל הייתי 6 שנים באוניברסיטה, בכל החיים שלי, את כל השנים שעשיתי את הדוקטורט, מבחן נטו. ובין כל תואר אני עשיתי הפסקה, בהפסקה הראשונה אני פשוט ניגנתי המון רוק עם כל מיני אנשים מתל אביב. וזה, גם שם קלטתי את העניין הזה של השיר אחרת, או לעשות מה שאתה באמת רוצה לעשות. שבעיניי רוקנרול זה משהו שהוא, אם זה רוקנרול אמיתי, זה בכלל לא חייב להיות בסגנון של רוק. זה התפיסה הזאת שאתה לא עושה חשבון לחוקים. אני לא אומר סתם לעשות דברים, אבל לא עשיתי... זה לא כמו היום שעושים רוב וזה נשמע כמו פופ, רק יש שם גיטרות חשמליות וזה הכל מסודר. זה באמת סוג של לבוא ולעשות ולהתעסק עם מוזיקה אלקטרונית, כל מיני דברים כאלה. אז עשיתי את זה, ואחרי זה הלכתי ללמוד שוב, כי הרגשתי שאני לא בן אדם של מועדונים באמת, ואני לא בן אדם של... אני גם לא רציתי בכלל שיהיה קשר כלשהו בין מחירות שלי והופעות, זאת אומרת, לא רציתי בכלל כל העניין הזה של להופיע, אני לא נגד להופיע, אבל... זה קצת משהו שהוא בעיניי, אני לא רוצה להגיד בקונוטציה מצרית שלילית את זה, אבל זאת אומרת, אין לי כזה רפרטואר שאני מנגן אותו כל יום. אני כל יום קם, לפעמים אני מלחין יצירות של לוחות לחודש, חצי שנה, לפעמים אני מלחין יצירות של יום או יומיים, אבל אני לא, אם אני צריך להיכנס לזה, אני אעשה את המאמץ ויכנס לזה ויעשה את הציור הזה עוד פעם, אבל זה כמו ציור, אני לא סתם מצייר, כי ציור אתה מצייר פעם אחת. אז כל העניין הזה של להפות מוזיקה מסוימת, אתה כל הזמן... תחיה ממנה, היה לי זר. אז הבנתי שאני מחפש תרבות, ותרבות, כמו שנראתה לי לפחות אז, קרתה הדרך לחדור אליה בארצות הברית, הייתה דרך אוניברסיטה. זה, לכן הלכתי ללמוד שם במישיגן, ואחרי זה עשיתי עוד הפסקה, ולמדתי באמת בנורס ווסטרן את הדוקטורט. אז זה היה...
מה זה הדוקטורט שלך?
שם, פעם ראשונה שלמדתי קומפוזיציה. זאת אומרת, זה היה הדוקטורט הרג בקומפוזיציה. וגם זה לא ממש עניין אותי, יותר עניין אותי קצת לדעת לנצח, איך עובד תזמון, דברים כאלה. אבל היה לי גם שם מורה בשם אלן סטאוט, שהוא אחד הדברים המאוד חכמים שהוא אמר לי, הוא קודם כל הוא הגדיר אותי, איך שהוא מסתכל עליי כמו אייבס ישראלי, צ'ארלס אייבס ישראלי, אני יודע שאנדרי אייד הוא גם אהב מאוד את צ'ארלס אייבס, ואייבס הוא בעצם המייסד של התרבות האמריקאית, היה איש נוצרי מאוד, מאוד אדוק ומאמין כזה, שהוא פשוט כתב מוזיקה שאנשים, הוא קלט שזה יותר מדי מורכב, זה לא לתקופה שהוא רואה אותה, אז הוא הלך ונהיה סוכן ביטוח, ורק בערוב ימה, והמוזיקה שלו יצא. וזאת מוזיקה שהיום אתה שומע אותה, נשמעת לא רחוק מהיום אם בכלל. אז המורה הזה, אלן סאוט, אמר לי שאני באמת כמו איזה אייס ישראלי נראה לו. זאת אומרת, מבחינה שאני כאילו עושה פה איזה מין משהו כזה, ככה זה נראה לו. ואחד הדברים הכי חכמים שהוא אמר לי, זה שאני לא אדאג להיגיון של המוזיקה. זאת אומרת שגם אם אתה כותב משהו ופתאום אתה עושה משהו ואתה לא מבין למה עשית אותו, אל תדאג, זה, אם זה, הוא לא אמר את זה, הוא אמר, הוא לא אמר, אם זה אמיתי, זה ממילא יהיה הגיוני. הוא לא היה אפילו את זה צריך להגיד. הוא אמר, זה יהיה. It will make sense anyway. כי הוא ידע שאני עושה משהו אמיתי, מן הסתם. אז זאת אומרת, זה נורא נורא, אתה היום שומע הרבה פעמים שאנשים כותבים משהו שהם מעצבים אותו כדי שהוא יהיה הגיוני. זאת אומרת, לפי איך שזה צריך להיות, ואז זה הגיוני, ואז זה פחות, בדרך כלל פחות טוב, או פחות עושה אפקט.
פחות מעניין לפחות.
כן, כי אתה מבין שזה בא מפה, וזה לא עבר דרך פה שם.
זה מעניין מה שאתה אומר. יש לי שירים מסוימים, שכשכתבתי אותם, היד נמשכה, הלב נמשך לאיזה, למילה שלא היה לה היגיון. כלומר, היא לא ה...
לא קשור.
של המשפט, אבל היא הייתה לי שם, ולא יכולתי לקופף אותה לכללי התחביר או ההיגיון של המשפט הפואטי, ובסוף נכנעתי לה, השארתי אותה כפי שהיא. וזהו, ואף אחד לא יודע את המאבק שלי, אבל זה מה שקרה. וזה לא יעזור, עברו 30 שנה מאז שכתבתי את השיר הזה, כשאני מגיעה אל המילה הזאת, אני זוכרת לה.
ברור, חסד נעורי.
את ההתעקשות שלה, את המאבק שלה להיות במקום שלה, ושאני לא אכניע אותה בפני ההיגיון.
גם באמת ההיגיון היה, שאתה יושב, שאני הולך עם הקו הזה של ההיגיון, אז אתה יושב ואתה אומר, מסתכל, אני מוצא את עצמי, מסתכל על הפסנתר, אני אומר, אוקיי, אני אלך ואני אקח, היה לי איזה פסנתר זול בבית, למזלי, פסנתר רוסי זול בבית, ואני אומר, אוקיי, אני אוריד לו איזה רבע טון בתו אחד, נראה מה יקרה. אבל כל הזמן יושב לי בראש, מה אתה עושה? כאילו, הרי לא נוגעים בפסנתרים, ועד שמכוונים, ומתחזבים מכוון, וזה צריך להיות פיין, וזה צריך להיות זה. ואז אמרתי, טוב, צליל אחד, נראה מה יקרה. ואז אתה פתאום רואה שזה הכל עירום ועירייה באיזשהו מקום. שקר אחד גדול, כי הורדת צליל אחד, רבע טון אחד, וכל העסק בעצם הופך להיות משהו אחר. ואז אתה בכלל שואל את עצמך, אם אנחנו לא חיים באיזשהו מימד נורא 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 צער, ולמה אני צריך לחיות בכלל בממד הצער הזה? ושאנחנו באמת בכוונה חשופים לתמונה מאוד מאוד ספציפית, לצמצם מאוד ספציפי שדרכו אנחנו רואים, והשאלה אם אין יותר מהצמצם הזה, ואז ברגע שאת פותח, אז זה כמו תיבת פנדורה אולי חיובית. והתחלתי לעשות את זה, ואז באמת אתה מגלה עולמות שלמים, דרך הדבר הפשוט הזה שעשית, הקטן הזה. זה לא הגיע מכלום, כי אני התחלתי לנגן עוד ולשמוע מוזיקה חוץ אירופית, המצרית בעיקר, כי המוזיקה המצרית מאוד משכה אותי. זאת אומרת, זה לא קרה מכלום, אבל עדיין ללכת לעשות את הפעולה הזאת בתוך תרבות שכל כך זה, זה לא... ועד הפסנתר הזה שבסוף, שבעצם השירים שלך הם השירים הראשונים שחיברתי עליו.
טוב, אנחנו...
היצירה הזאת שרואים עם התזמורת עם הפילהרמונית, זה יצירה שיש בה שם שני סטנוויים, זה עלה מלא כזה לחבר, לכוון את הסטנווי הזה ברבעי טונים שם במקם, שמנגנת רויטל חכם או בפסנתרנית, אני לא... אמרתי, מה אני עלה עם האירופאים האלה על במה? מעבר לזה שהיא פסנתרנית מופלאה, כן, והיא מנגנת לפי התווים, והיא תתעורר גם בכל יום, היא תנגן מה שצריך. אני הייתי בטוח מאלתר להם שם כל מיני דברים. גם לא הרגשתי שזה מתאים לי לנגן עם הנגנים האלה. אמרתי, טוב, אבל אני אשלח את היצירה הזאת, כי יש פה איזה עניין, בוא נעשה אותם, שמיכל וולט עוד הזמין אצלי עם המדבר. והגיעו הפסנתרים, והפסנתר שמכוון, ופתאום אתה רואה שזה כן, זה עובד. זאת אומרת שזה עובד, וזה אפילו... הכי פופולרי שיכול להיות, ובכלל לא חשבתי שזה יהיה כזה. ואז היצירה נוגנה, וזה היה נורא אהבו את היצירה, אולי היצירה שהכי אוהבים באינסטרומנטליות שלי, הכי פופולרי. ולא ציפיתי בכלל...
מה של היצירה?
טקסין צ'רטו. בגלל העניין של הטקסין, שזה מהשפה הערבית, והקונצ'רטו. לא רציתי לכתוב קונצ'רטו, אז כתבתי כטקסין צ'רטו בעצם.
את החיבור של מזרח ומערב.
כן, כן. אני לא יודע, זה, לי, זה נראה הכל, הכל נראה לי, לי זה נראה הכל הגיוני, לגמרי. אחר כך הסתדר לי שדווקא אלה שאוהבים מוזיקה ערבית, אז זה לא כל כך את המצרית, יותר אוהבים את הלבנונית, שהיא יותר עדינה, אבל אותי מחפש, אני תמיד מחפש את ה, איפה זה השורש. והמוזיקה המצרית הרבה יותר שורשית, היא קרובה יותר למואזין עצמו. אז זה נורא תפס אותי. וזה היה משהו ש... שאני לא חשבתי על זה, אבל אני חושב שבאיזושהי צורה עקומה אולי, אני התחברתי למשהו... זה היה מקביל, אבל התחברתי בכלל לתפילה דרך ולכל מיני דברים כאלה, דרך, דווקא דרך תפילה מאוד מוקצנת, ערבית של מואזין, של דברים כאלה. דרך, גם דרך, הקונסרבטיבי בארצות הברית שהייתי, שלמדתי שם, אז דרכם התחברתי. וזה, אבל אני באתי מרקע מאוד מאוד חילוני. לא במי, זה לא בקלות קרה, אני בוא נגיד את זה ככה.
אז קודם כל בוא נשמע קטע מתוך טקסים צ'רטו. אני גם מזכירה שהכיכר המרכזית באיסטנבול שמה טקסים. נכון?
כן, כן, גם מוזיקה טורקית מוזיקה נהדרת.
כן, ועוד איך, עוד עליה נדבר. נשמע את הקטע הזה מהיצירה ונבין על מה אתה מדבר, ונמשיך על המפגש של מזרח ומערב. כאן שיחה בשניים בארבע עיניים, חווה פנחס כהן משוחחת עם רונן שפירא. זהו שיתוף פעולה בין רדיו מליץ ואגודת הסופרים. אחרי היצירה המרשימה הזאת ודי מפתיעה, אני מוכרחה לומר, אני באמת רוצה ממך את הדרך שלך, להבין את הדרך שלך אל המוזיקה המצרית. איך הגעת אליה? היא כל כך קרובה וכל כך רחוקה.
הייתי איזה זוג חברים שלי שעשיתי להם תקליט פופ בכלל, עם עיבודים מאוד מיוחדים, בשם אמיר צורף וסיוון שפיד. תל אביבים כאלה מאוד ליברליים, מאוד היום הם חיים בגרמניה, אנשים מקסימים, מאוד מאוד תומכים וטובים, והם אמרו לי, תשמע, בוא תשמע איזה משהו. והביאו, ישמעו את זה כמובן בקסטה, כי זה בקסטות. ואני שמעתי, והאוזניים שלי הסתלסלו, אני אפילו לא יודע איך להגיד את זה. כי אתה כולל, אתה שומע שיש משהו מאוד אספרסיבי, מאוד חזק, ומועדונים, ואנשים צועקים, ובלגן, שזה באיזושהי צורה הזכיר לי את ה, אולי, אולי בתת הקרמת בלגן בסדר שלנו. ואמרתי, מה זה? ואני לא מצליח לזכור כלום. לא זוכר כלום, אתה שומע, ואתה עוד פעם, ואתה לא מצליח לקלוט מה קורה שם. אמרתי, את זה אני חייב להבין מה זה הדבר הזה, כי רגשית זה נגע בי. אם היו משמיעים לי פיירוז, או כל מיני מוזיקות טורקיות, זה לא היה, הקצב לא, לא משם אני בא, אני חייב משהו רגשי שיקרא לי את, את הלב, את הבטן, ושם הרגשתי שיש את זה. ואז התחלתי לנגן בכלי מיתר אחד, רבב, ואחר כך התחלתי לנגן באול, והייתי מנגן את היצירות האלה, שומע אותם, עברתי לגור בחדרה, ברחתי מתל אביב, כי כבר לא היה לי עצבים בכל הדבר הזה שנקרא תל אביב. והלכתי לגור בחדרה, חייתי שם יותר משנה, ושם פשוט הקשבתי כל הזמן למוזיקה המצרית הזאת ולמדתי אותה. וגם כמובן התחלתי לכתוב, ועבדתי ברוק, זאת אומרת, זה היה כבר, לא למדתי באותה תקופה, זה היה אחרי התואר הראשון. אני חושב שזה משבא זה התחיל, זאת אומרת, הדבר הזה. גם היה, חשבו, אני לא חשבתי שיש שלום, אבל היו אנשים שחשבו שלום. זה הייתה מתקופה כזאת שנראתה כזאת מאוד אופטימית. אז אולי גם זה השפיע.
בכל אופן, יצרת מין, מין מקום של מזרח ומערב בתוכך וביצירה שלך. זה לא מופרך בארץ הזאת, אבל בכל זאת זה לא המיינסטרים. היום כבר יש לנו את פסטיבל ההוד הנפלא של
בקורציה,
כן. יש מקומות שהמפגש קיים, אבל זה עדיין לא המיינסטרים, נכון? אני צודקת?
במוזיקה האומנותית זה לא המיינסטרים, לא. נכון. תמיד יש, יש, כי יש, תמיד יש את השאיפה, ובכלל לא קשור רק למזרח ומערב, יש את השאיפה מאוד חזקה להיות אירופי, או לא יודע, או לעשות משהו שהוא ברמה סטנדרטית מערבית. אותי המערב בכלל לא, המערב מבחינתי הוא רפרנס, אבל לא רפרנס בכלל. אני לא, לא אשתמש במילים לא נחמדות, אבל זאת אומרת, זה בכלל לא, זה לא העסק. אם כבר משהו מעניין אותי, זה יפן, ויפן היה לי חיבור אחר. אני אמנם עמדתי בארצות הברית, אבל חוץ מהקרנגיול שהייתי בשנים האחרונות עם האום, איזה 20 שנה לא היה לי שום קשר עם אף אחד שם, מאז שלמדתי. החיבור שלי בכלל היה ביפן. כי ביפן, היפנים שמגדירים את עצמם כיהודים של המזרח, הם מטמיעים שכבה על גבי שכבה. זה דבר נכנס בתוך דבר. ובגלל זה שם היה לי שפה משותפת. חוץ מגם לא היה לי את האנטגוניזם שיש לי כלפי אירופה, שלא הסכמתי בכלל ללמוד באירופה. זאת אומרת, לא רציתי לנסוע לאירופה, היה לי ברור שאני נוסע לאמריקה, לא מעניין אותי גם אם יהיה לי מלגה שאני לא יודע כמה באירופה, לא היה לי, עד היום אני לא מטייל באירופה, לא, חוץ מיצירות שלי אני בא, אבל לא,
מה? מה הסיבה
להנטיבות? אני לראות את הסבתא שלי בוכה שהייתה צריכה לדרוך בגרמניה, גם כל החיים עם הסיפור הזה של השואה, זה גם אני חושב שאני לא יודע, אני יש לי רקע כזה אישי שאני לא יכול להגיד לך שאני, יש לי יותר מדי עצבים לאמונה, מוקירת תודה, למרות שאני מוקיר תודה כל יום שאני קם, אבל מבחינה אוטוביוגרפית, עברתי כמה וכמה דברים בחיים שלא, אני לא קם לזה, אבל עדיין היו לי דברים שאני לא יכול להסביר, היו לי תקשור, סוג של אנשים היום קוראים לזה תקשורים, ואין לי שום מושג להסביר איך הם קורים, איך דבר כזה קורה, איך אני רואה דברים שהולכים לקרות, או דברים מהסוג הזה. וגם אני חושב שהמוזיקה עצמה זה סוג של התחברות, בכלל אמנות, שירה, אז לכן גם לא הספיק לי, והאינסטינקט שלי זה לא הספיק לי להישאר בצד שלי, ורק להלחין יונה וולך ומאיר ויזלטיר ועוד איזה כמה אחרים סומק ואנשים אחרים שכבודם במקום המונח, אבל לא במקרה הגעתי לאנדרה איידו ולא במקרה הגעתי אלייך מן הסתם. אם בן אדם נשאר רק מאיפשהו ולא עושה לך לך, אז יש בעיה. לא, אין בעיה, אני יודע, אפשר לעבור את החיים ככה, אבל אצלי זה לא עבד.
זה לא מספיק פשוט.
לא, גם אם אתה בא מהצד השני זה לא מספיק, לא.
כן. וגם אני ראיתי דבר שלא ידעתי אותו, אבל ראיתי בביוגרפיה שלך, שהקמת מקהלה של נוער יהודי ערבי.
תזמורת. היצירה התקסימפיות, או קודם כל החלק הראשון של הבוצע, כפיילוט, לא כפיילוט, כתבתי את זה להם.
מי זו המקהלה הזאת ואיפה היא נמצאת?
בתזמורת הנוער המוזיקלי, זה תזמורת של עד גיל 21. קצת יותר, זה כבר לא עניין של גיל, זה יוס אורקסטרה. ומנגנים היהודים והערבים, יש שם גם מנצח בשם ניזר אל חטר, מנצח של התלמיד שלי, הוא מנצח שם היום, וקודם היה שם מנצח אחר, והקים, את התזמורת הקים ביחד איתי, והוא שם ג'וברן, האודיסט, הקים מאיר ויזל בזמנו. שאני בעצם, אני הגיתי את הרעיון הזה, בעצם זה היה הרעיון שלי כל הסיפור הזה, ונורא גם את זה, לא הסבר אותי, אבל אמרתי, מה הוא עושה? כאילו, ברנבוים עושה תזמורת של ערבים ויהודים ומנגנים תרבות נוצרית? מה זה מעניין? מה זה בכלל כל הסיפור הזה, לנגן תרבות ערבית ותרבות נוצרית? תודה רבה. תזמורת צריכה לבוא ולעשות, גם בפורמט היא צריכה להיות אחרת. מבחינת התזמורת של הכלים, היא לא צריכה להיות כמו תזמורת מערבית. היא גם לא צריכה להיות כמו תזמורת ערבית. והיא גם לא צריכה להתנהל לפי הקודים האלה ולא לפי הקודים האלה. זה מה שעניין אותי לעשות גם ברמה של הרכב עצמו, לא רק ברמה של המוזיקה. אז בגלל זה קמתי בעצם את התזמורת. רציתי לה שיהיה משהו.
איפה היא קיימת? איפה היא מתנהלת? איפה שומעים אותה?
היא נמצאת בה, את יודעת, היום הכל באינטרנט, אבל הם מופיעים, לפני הקורונה הם הופיעו בכל העולם. הם מוזמנים לכל מיני אירועים. הרבה מהאירועים זה אירועים כאלה של שלום וכאלה, אבל גם אירועים בכלל. אתה עושה דברים כאלה, אתה צריך לשים לב איפה אתה עושה את זה בשביל להיות לא אינטרסנט בשביל לעשות את זה באמת. כי בכלל לעשות שלום אתה צריך להיות אמיתי. אז גם מה שיפה בתזמורת הזאת היא שבאמת היא עושה תרבות. היא לא עושה, לא באה ועושה small talk. כי לדבר על שלום זה נורא נחמד, אבל אם אין לך באמת משהו שאתה מבחינה משותף עושה, אז זה לא יעבוד.
וכתבת להם יצירות?
כתבתי להם כמה יצירות, חלק ביצעו, חלק קראו, זה, בכל מקרה גם הופעתי איתם, זה בפירוש שלב שהוא מהותי וגם זה הגיוני מאיפה שאני בא. זאת אומרת, באיזה שלב היה התזמורת הזאת בצד אחד וכל מיני התנחלויות שהייתי נוסע ללמד בהם בצד שני. זאת אומרת, אני לא ראיתי סתירה בדברים האלה, זאת אומרת, לא ראיתי שיש פה איזושהי סתירה. כי חוכמה, לעשות שלום עם מרץ זה ממש לא חוכמה, זה כמו, לא יודע מה, זה בלבול מוח. לעשות שלום, צריך לעשות שלום בצורה אמיתית, באמת, כשרוצים לעשות.
ותרבות עושה שלום.
אני חושב שבכל מקרה, לא משנה שלום נקרא לזה, תרבות עושה שלום. ובזה התמקדתי תמיד. כן. לא משנה איפה הלכתי, לצד הזה או לצד הזה.
אני מסכימה איתך מאוד, ואיזו יצירה תרצה לשמוע בחלק הזה של השיחה שלנו?
אני חושב שזו היצירה שלך, גם אליה.
נהר שמימיו אינם פוסקים לעולם, זה שיר פותח את הספר אחי הצימאון, וכן, לאחרונה שמעתי שוב את היצירה הזאת, ואני מוכרחה לומר שזה טלטל אותי שוב, ואני מודה לך מאוד, אז בוא נשמע.
לשם
קולו ולהזמינו לבוא לשב ניסיתי להיזכר בגון קולו ולהזמינו לבוא לבדוות את הדברים הרכים שלא הספיק לספר שנשפכו כמו הנחל עם דמו מו 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 לשם ניסיתי להיזכר בגון קולו ולהזמינו לבוא לשם ניסיתי להיזכר בגון קולו עברה על פניי. לכי לפגוש אותו. ואני אחכה לך כאן.
כאן שיחה בשניים בארבע עיניים, חווה פנחס כהן משוחחת עם רונן שפירא, מוזיקאי, פסנתרן, קומפוזיטור, חבר ואדם מעניין. זוהי תוכנית בשיתוף פעולה של רדיו מליץ ואגודת הסופרים, ואתה יודע אולי זה הרגע להמשיך קו שיש לנו כאן בתוך השיחה, על הקשר בין מוזיקה לטקסט. התחלנו איתו עם אנדרי איידו ועם המשניות. משניות מוכר לכל אדם שיודע מה הן משניות. כטקסט, כטקסט לימוד. הוא אף פעם לא יצא מתוך הספר אל העולם באיזה פרפורמנס אחר. הוא טקסט של בית מדרש, של כיתה, של לימוד. יש בו ממד הלכתי. וכשאני מקשיבה לך, יש בתוך השיחה שלך שני צירים. הציר האחד הוא המוזיקה, מקורותיה, החיפוש אחר הדבר שמבטא אותך, הגשר בין מזרח ומערב. ויש את הממד של הקשר והיחס אל הטקסט. יש לך יחס מאוד מכבד. לטקסט, וגם הלחנת לא מעט משוררים. אתה יכול לדבר על זה, אתה יכול לומר לי מאיפה זה בא?
בשבילי כל העניין הזה של הלחנה של טקסט, זה כמו שאתה לומד בטובן, או לומד כל יצירה אחרת, אתה פשוט מרחיב את עצמך באמצעות זה, אז כל דבר שהתחברתי וזה נגע לי בחיים שלי, אז הלחנתי אותו, זאת אומרת, זה אני לא מדבר על זה שאני אני למדתי קצת הצרפתית באליאנס, אבל אני לא ממש יודע הצרפתית באנגלית, למדתי, ועדיין אני לא קורא שפות אחרות, ובטח לא שירה, ובטח לא פרוזה ברמה, אני לא אקרא לא באנגלית ולא בצרפתית. אני קורא רק בתורגם בעצם, לעברית. אז קודם כל, כשנתקלתי בחוברת הזאת של דימוי שהתארך, זה בשבילי היה אוצר, אז נתת לי את זה מתנה, אני זוכר, כמו היום אני זוכר את זה, ואמרתי, וואו, איזה שירים, גטה וזה, מי היה מגיע לגטה בגרמנית? חוץ מהבחילה שהשפה באופן אישי עושה לי, לא נעים להגיד את זה, אבל זה, זאת אומרת, זה משפט אמיתי, אולי לא הייתי צריך להגיד. הטקסטים האלה הם זה כמו צח בשבילי, אני יושב וקורא אותם, וגם העניין של אני לא חושב אפילו שזה עניין מכבד, שאני מכבד את הטקסט. זה לא מעניין אותי לקחת איזה טקסט, את יודעת, ולשבור לו את המילים לחתיכות, ולעשות מזה איזה מין משהו אקספרימנטלי. אלא כן, יש איזה סיבה, שזה באמת שהכל מתפרק שם, מבחינה רגשית, אז אני אעשה את זה. או שיש, שאני יודע, אני אעשה לחשוב מתי אני אעשה ממילה כמו אהבה, אני אעשה, אולי כי האהבה מתפרקת באמת, או שיש באמת איזשהו, בא, משהו התפוצץ. אני לא אעשה את זה סתם לצורך האקספרימנט. זאת אומרת, אז אולי מפה מגיע הכבוד שלי לטקסט. אני מסתכל על, 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 על הטקסט, ו... ויש מקום שאני צריך לשיר, אני אשיר. יש מקום שאני מדבר, כי לא כדאי לשיר, אין שם מה לשיר, עדיף שהמילים בעצם יצאו. ואחר כך לפעמים אני אענה במוזיקה. זאת אומרת, יענה במוזיקה לטקסט, או... זה... אני חושב שלמרות שאני דיברתי בגיל מאוד מוקדם, ועבדו על זה, הייתי מנכד בחור כזה, וילד בחור, אז אני ראשון שאחים, אז עדיין, בסופו של דבר, הקווים הצליליים, לא יודע, אינטרוברטים, לא יודע אם להגיד אוטיסטים, כי אוטיסטים זה קצת מילה קשה, אבל הקווים האלה, לא של שפה, תעזבו אותי משפה, הם אצלי החזקים, למרות כל השירה, ומצד שני, נורא עניין אותי, כן, למרות שזה לא הצד הראשון שלי, להתעסק עם שפה. נורא, תמיד זה השתוממתי מאנשים שיכולים לכתוב עולם ומלואו בכמה מילים. אין לזה דרך אחר. ושירה תמיד היה בשבילי משהו אדיר. אולי המקום שהכי, המון מהיצירות האינסטרומנטליות שלי, כולן זה מצחיק, אפילו שתי היצירות עכשיו שכתבתי לקרנגיול, הם מבוססים שם בחתיכות שלמות עם מלודיות, עם שירים, עם כל מיני משוררים, שלקחתי מעבר, ששם היה משהו כל כך אותנטי וזה, ואני לוקח את זה. וגם נושאים מוזיקליים, הרבה פעמים נושאים של כאב, אני שר, אני לפעמים אפילו צורח אותם, ואחרי זה זה הופך לעצילים מבחינתי לא כל כך חשובים, הם הכי חשובים בעולם, אבל בכלל לא חשובים לי, זה הג'סטה החשובה, זה מה אני מרגיש. וכשאתה מתעסק עם מילים, אתה לא יכול שלא להרגיש. אז לכן כל כך כתבתי בהתחלה כמה קטעים אינסטרומנטליים, אבל אחר כך כתבתי, אני חושב שהדברים הראשונים שעשיתי, היו עם טקסטים. גם אם זה היה סתם טקסטים שהמצאתי על המקום, או כמה מילים, הטקסט זה תמיד היה חלק ממני. זה משהו ששאפתי, והיה לי כהשראה. אין איזה מילה אחרת.
יש מוזיקאים, מוזיקאים ישראלים שאתה, רואה בהם איזה מודל, או הם היוו איזה אבן דרך בתחום הזה, בקשר שבין מילה לטקסט?
בתחום היהודי זה ויקטוריה חנה נורא תפסה אותי בעניין של איך שהיא מתעסקת עם עברות, עם העברית, ובאמת עבדתי איתה הרבה כצעיר, ואחר כך זה חבר'ה שכמו ערן צור, שמתייחס לטקסט, שהוא מרוק, רומן רוק מדהים, ומיכה שטרית, שהוא גם מתעסק, שהוא בעיניי עם סוג של משורר, הוא בדור כזה.
אוקיי.
וגם ברי סחרוף, בתפיסה שלו, של מורכבות, של צבעים, ובתוך כל המורכבות והצבעים, אצלו זה ברוקנרול ובריקוד, הוא מכניס את המילים, אז הוא, כן, אנשים האלה מאוד השפיעו עליי. בתחום של הפופ גם, אבל אני גם לא, מה שנקרא, גם הפופ משך אותי, אז באמת אנשים כמו אמיר צורף וסיוון שביט שהזכרתי קודם, אז הם גם השפיעו עליי.
מעניין
שאתה שומע, אני יודע, פינק פלויד, כל הדברים האלה, ומהתחום של, 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 של מוזיקה חדשה יותר, במוזיקה קלאסית, זאת אומרת, המוזיקה קלאסית הייתה תמיד אצלי בבית, זה כן היה קיים, רק האופרה זה היה מין משהו זר, עד היום זה זר, למרות שכתבתי אופרה יפנית, אולי היצירה בין הכי טובות שלי, שכתבתי אותה לפני, ב-2011, אני זוכר, נכון, כן, זה מתעסקת עם סיפור עקדה יפני.
מה זאת אומרת, באיזה שפה כתבתי?
בטקסטים.
באיזו שפה כתבת את זה?
אני כתבתי באנגלית, תרגמו לי את זה לאנגלית, ואחרי זה תרגמו חזרה ליפנית. אז הטקסטים זה, 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 זה תמיד היה שם.
כל מה שהזכרת, כל המלחינים ומוזיקאים שהזכרת, כולם מאוד אקספרסיוניסטים, הבעתיים
בכל... גם יוסי ארנהיים החלילן, גם רויטל חכם והפסנתרנית שביצע את הטקסטים, וגם יוסי ארנהיים תמיד לקחתי, אם אני לא על הבמה שר את השירים, אז לקחתי משהו שהכי קרוב אליי שיסחוב את זה. אני כאילו לא סומך על תזמורת, שזה אולי... לא יודע, אולי, אני לא יודע אם זה... אין פה, הנה, זה פשוט תיאור מצב. אני יותר שוב... בכלל, אצלי זה נורא אישי הכל. אני מתקשר עם אנשים ברמה הבודדת, קודם כל. והם צריכים לסחוב את זה. אני לא חושב ש... אני אכתוב, סביר להניח, הרבה יצירות שהן מין כזה דמוקרטיות, שיש כולם שם... אלא שתמיד יהיו איזה כמה שיבלטו ויקחו את זה. אפילו שזה סימפוניה ממש, אז זה תמיד יהיה עם כלים סולנים בפנים. כי אם אתה רוצה לשנות, אני חושב היום שאני מנתח את זה, אם אתה רוצה לקחת דברים מאוד מאוד קדימה, אז תמיד גם, אתה צריך גם את האלה שיקחו את זה, ויבצעו את זה, ויסחבו את כל הצדברות אחריהם. אז זה
משהו.
כן.
אז אני רוצה שתקרב אותנו ליצירה הבאה שאנחנו נשמע.
זאת יצירה שהיא... הלחנתי אותה בעצם בשנות ה-20, אנדרי איידו מאוד אהב אותה. זה שיר של יונה וולך. אני מדבר על שיגאון, שתמיד העניין של הקצה באומנות משך אותי. והיא האספרסיביות שלה והאמירה שלה מאוד בפנים של המילים, תפס אותי הטקסט הספציפי הזה על אותה.
כן.
יש לי שתי גרסאות של השיר, אחת שהיא באמת בפסנתר, ואחת שעכשיו בגלל שכתבתי אורטורה ישראלית, אז גם תזמרתי את השיר הזה וכתבתי אותו בעצם את תזמורת. זה באמת מאיפה שבאתי, זאת אומרת, המקום הזה. אני מאוד יכול להזדהות עם זה. אולי לא נשארתי שם, אבל זה היה המקום שבאתי ממנו, זאת אומרת... מקום שהיא הגיעה, מסוג של חילוניות פרוצה, אין לזה שם אחר, אני חושב על זה. חילוניות ללא גבול, על כל המחיר הטוב שבה והנורא שבה.
במפתח שוודי לא תמיס תרקת שרותיה קפיצים לא קחת כדורים כנגד הרגשות שונות של מסתורים לובשת שמלת קורים ויוצאת לה מה שלא תקולט שיש לך גוף נפלא, אז למה לך מקטרת מלחמה? אבל לא תבלעה כדורים. ועכשיו היא מבינה רק מילים, רק מילים.
כאן שיחה בשניים בארבע עיניים, חווה פנחס כהן משוחחת עם רונן שפירא, מוזיקאי, מלחין, פסנתרן, זמר. זהו שיתוף פעולה של רדיו מליץ ואגודת הסופרים. תראה, אני מסתכלת ביצירות שמסמנות אותך, אני אקרא את זה אפילו, לא את כולן אני מכירה, וכך כתוב, חמשת היצירות הבולטות של רונן שפירא, חמש היבשות, קונצ'רטו לפסנתר, סינתסייזר ואנסמבל מיתרים, לא מושווה, וזה נוגר בקרנגי הול, לא פחות ולא יותר, מסך הגיהנום, אופרה היפנית לסיפור קנון יפני של אקיטוגאווה, אני מקווה שאני מבטאת נכון.
אקיטוגאווה.
אקיטוגאווה.
ריונסקו אקוטוגאווה.
רונן ניצח וניגן על אופרה מיקרוטונלית זו, המקדימה את זמנה בטוקיו ב-2012. האופרה בסולם לא מושווה, חדש, מודרני, אוריינטלי, למקהלה, סולנים ופסנתר מכוון. טקסים צ'רטו, 2008, קונצ'רטו לפסנתר שנכתב לתזמורת קלאסית, מתוגברת בנגנים אתניים ושני פסנתרי כנף, האחד מהם מכוון ברבעי טונים. אחד הדברים שקורים לי בתוך השיחה שלנו, שאני מבינה שבשבילך הפסנתר זה כלי שאפשר לשחק בו, לשנות בו, הוא לא as is, אפשר להתאים אותו אליך, ולא שרק אתה תתאים את עצמך אליו. האם אני צודקת?
כן, תראי, זה עד כדי כך הגיע, זה שהייתי בעצם תחיל לקנות איזה סוג של אורגן וורקסטיישן, עם תחנת מוזיקה, של חתונות ערביות, קניתי כזה כלי בעצם, לפני כמה שנים, שם זה מקובל לא בפסנתר, יש שם פשוט סאונד של פסנתר ספציפית בכלי, והיפנים שהמציאו את הכלי, ימה, הם באמת הם מדהימים בלשכלל, אחד הדברים שהיפנים מדהימים זה באמת בלשכלל אבל הכלי עצמו, תחשבי, מה אני אמור לקנות כזה כלי? זאת אומרת, זה לא... ואתה הרי לא יכול כל יום לקחת כלי ולקחת סנטר של אחרים ולחבר אותו. אז כן, זה... ברור לי, זה ברור מאליו, זאת אומרת, שאי אפשר עם השקר הזה, זאת אומרת, זה מין... עכשיו אני עובד על איזה, כבר הרבה זמן, איזה סטארט-אפ של סטארט-אפ, אני לא יודע מה יצא מהסטארט-אפ מבחינתית, אבל כמהנדס ומתכנת שהם בעצם בונים סוג של רובוט שאת אמורה לראות פסנתר שהוא זז מכיוון לכיוון אמיתי, סטנדוויי כזה, טק 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 טק, לוחץ כמו ג'וקבוקס, והופך לך, אתה רוצה מקסיקני, מטובל עם ערבים, קצת טיבטי וגונגים, זה היה לפיצור זה. וזה מה שאני שומע, זה נראה לי לגמרי טבעי, כאילו, מה העניינים איתכם, כאילו, מה... אבל תראי, זה הכל נורא נורא יפה, ויש כאלה שיחלקו לך גם את האוקטב, האם כבר נלך עם הכיוון הזה גם ל-40 צלילים, וימציאו לך כל... אבל יש פה עניין של טעם, יש גם גבולות, מה זה גבולות הטעם? זה צריך לרגש, זה צריך לבוא במקום שהוא רגשי. אם אין לך במה להאחז, בתוך משהו שהוא זה, אז אתה יכול לעשות איזשהו מין מודרנה ספציפית, אבל זה לא יעבוד. העניין שכל מה שאני מדבר עליו, קיים באמת בתרבויות אחרות, וכל הדבר הזה קיים, זה שאני אחרי זה כבר מסנטז, וזה לפעמים נשמע כבר רחוק מאוד מהמקור, אבל אתה שומע, אני חושב שהחוכמה בשני אקורדים גם להביא את הריגוש. לא רק, אתה יכול לטפס גבוהה גבוהה, מה שנקרא, לכל מיני מקומות, אבל זה צריך להיות מחובר. כמו שאפשר לשמוע, ששומעים את לוט, אתה שומעים, אז שומעים את אותו דבר שיש בתפילה הראשונה של היידו, למרות שזה טקסטים שהכי רחוקים מבחינה אידיאלית, אז גם ביצירות אחרות, גם באינסטרומנטליות, שאותם יותר מדגישים במה שקראת, אז גם שם, שומעים, אתה לא יכול לברוח. בסופו של דבר אני רומנטיקן, זה השורה התחתונה. ואני בתוך כל הרומנטיקה הזאת של לגלות איזושהי אמת, אני מגלה כל מיני אמיתות ומנסה לעשות, אני לא כל כך חושב שאני מנסה לסדר, אלא להראות את ההרמוניה שאפשר לעשות, וגם לא להסתיר את הדיזהרמוניה. בדיוק, אפרופו התזמורת הערבית-יהודית, אז אחת היצירות שהם לא ביצעו, זה יצירה שקראתי לה שלום, סימן שאלה, שאלה, ויש שם בומים ומלחמה, והם לא ביצעו את זה. זה לא בתפריט. זאת אומרת, אבל זה התפריט. אתה רוצה לעשות שלום, אתה רוצה לגשר בין תרבויות, אתה רוצה זה, אז זה יקרה עם הרבה מים באמצע, עם הרבה תקלות, זה לא... זה כמו גבר ואישה שחיים ביחד. אז נכון, יש אולי, אני לא יודע, יש אולי כאלה שחיים כמו זוגיונים, אבל זה לא, גם אלה שחיים בתור זוגיונים, זה לא מדויק. אי אפשר בעולם בלי, בלי משטרה, בלי צבא, בלי זה. אז, אז, אז אותו דבר זה גם במוזיקה, גם שלום. זה, זה, כל הדברים האלה זה הכל משהו שהוא צריך לעבוד עליו יום יום בשביל שהוא יקרה. זה לא קורה מעצמו.
זה אני אוהבת. אתה, זה מרתק לראות איך בתוך השיחה אתה מכיל כל הזמן ניגודים. יש מין תנועה של ניגודים. אתה מפרק אבל מחפש את החיבור. וכשאתה מוצא את החיבור, אתה מפרק מחדש בדרך למשהו אחר. והדבר הפועם ביותר הוא הרגש. אתה, מקום שאין בו רגש, אתה לא תהיה בו.
אני הולך, אין לי מה לעשות שם.
אתה, הרגש הוא המקור והוא המעטפת. ואני חושבת שזה גם למשל, לגביי, זה גורם לי לאהוב את מה שאתה עושה, גם אם אינני מבינה. כי היסוד הרגשי הוא כל כך פועם, הוא כל כך פעיל.
בקורונה זה עוד יותר, זה בקורונה זה עוד יותר, עוד יותר איזה. אם עוד יכולת להתעשות בכל מיני ביצועים או קונצרטים, או כל מיני קבלות פנים שיקבלו אותך במקום כזה או אחר, כי כתבת דבר כזה או אחר, לא משנה אם זה מוזיקה או שיר, בסדר, אתה יושב בבית, ואז היה אמור להיות קונצרט עם, אני יודע, המנצח של ה-BBC, עם תזמורת רעננה, איזה יופי, נשמע נורא מרשים, זה לא קרה, כי מן הסתם יש קורונה, והייתי אמור לנסוע ליפן, לא קרה, יש קורונה, נתניה לא קרה, כלום לא קורה, ואז אמרתי, אוקיי, כל היצירות האלה אינסטרומנטליות, קרנגיול, אין קרנגיול, אין תזמורות, אין זה, אמרתי, יותר טוב שאין, באיזשהו מקום אתה אומר, יותר טוב שאין, בוא נראה מה באמת אתה זה, ואז התחלתי לכתוב יצירות, שגם אני מבצע אותן באמת בעצמי, במקלדות, וגם שלא הייתי מגיע אליהם, אם לא הדבר הזה, ובכלל כל הדיוק, אתה עוד יותר מדייק את מי שאתה, כי אין את כל ההצלחה החיצונית, שהיא, בוא נגיד שאני אף פעם לא הייתי אינטרסנט גדול, ואף פעם לא הייתי בעניינים האלה, ועדיין, עדיין זה מדייק עוד יותר. כי אתה אומר, הנה, מה שאני יצרתי זה הנה הילדים האלה שאני רואה אותם כל יום, והאישה, מן הסתם התחתנתי ויצרתי, אבל מן הסתם כל המערכת הזאת היא המאוד מאוד פנימית שאתה חי אותה. ובסדר, חברים, גם ככה אומנים, אני לא יודע, אני לא מסוג אומנים שיש לו הרבה חברים, אני לא כל כך טוב בזה, אין לי זמן עם כל הילדים. אז זה עוד יותר דייק את כל שאני עושה. זאת אומרת, אני ידעתי שכל דבר שאני עושה, ביום שהלחנתי את השירים שאת התקשרת, לא התכנתי להלחין, בכלל לא התכנתי, הרי לא ידעתי שהתקשרי, בכלל לא התכנתי להלחין את הדברים. ישר אמרתי, אוקיי, מה אני אעשה היום? אוקיי, ואז את פתאום התקשרת. זה מן הסיבה, אמרתי, אוקיי, התקשרנו, מסתכל, התקשרתי ביוטיוב. וואו, כל הדברים שהקלטנו שם, אני לא יודע איפה הקלטות, אני לא יודע איפה כתבים. אמרתי, אני יושב, אני עושה את זה עכשיו, כי זה מה שבא לי לעשות. וכשאתה עובד יותר ושאתה רץ אחרי משהו, או שיש כל מיני גירויים חיצוניים, או משלמים לך XY על, על, על העבודה שלך, אני במקרה שלי תמיד שמרתי שזה לא יבלע אותי, אבל כשאין את זה, זה מאוד מנקה. הסיפור הזה של הקורונה הוא מאוד מאוד מנקה. מבחינתי הייתה לי שנה נהדרת, באמת. התחברתי לטבע, המון דברים נורא טובים קרו לי, אני לא מקטר בכלל על השנה. אני יודע שיש אנשים שנפגעו כלכלית, ואני לא מדבר על חס ושלום, על אלה שחלו, או נפטרו מהמחלה הנוראית הזאת. אם אתה חי ואתה נמצא פה, אז מחלה כזאת, זו הזדמנות באמת לבדוק מי אתה ומה העולם, ולמה הגעת לפה, ומה אתה רוצה לעשות, היום, ומחר, ושארית חייך, מה שנקרא. כמו שכתבנו באיזה שיר, שארית חייך, זה שארית חייה, זה נצורה כל כך מזעזעת, שאת כותבת את זה על ילדה, ותפס אותי מהשיר, והיושב, הוא יושב למטה ויושבת, זאת אומרת, הדיוק במילים, זה יכול להיות נורא פרוע, אבל חלק מהעניין זה גם לדייק, אז אני יושבתי ובדיוק ישבתי את האורטוריה הזאת, הקלטתי, ואחרי שהקלטתי אותה, פתאום אמרתי, וואו, אני יודע עכשיו איך שאתה נשמע, אני כן יכול לשיר את זה, אני לא צריך את כל הכוכבי רוק שישירו לי פה, בכמה שירים שיבוא קהל, לעזאזל לקהל, לא לעזאזל, אבל כמובן אני לא אמכור את עצמי בשביל זה, או שיקחו אותי שנשאר את זה, או שלא יקחו, לא צריך. ואני לא צריך בכלל, כי הנה, הקלטתי את הכל בלי התזמורת, ואני לא צריך את ה-BBC, ואני לא צריך שום דבר. ונהדר הקלטתי את זה, ולא, אבל זה לא רק זה. פתאום אחרי שהקלטתי את זה, שיפרתי גם את הפרטיטורה, כי קלטתי כל מיני דברים שלא ידעתי, וכל מיני קטעים שהקלטתי את זה, התווספו. והפסנתר, כל העניין הזה של הדיוק הזה של הפסנתר. לא ידעתי, באמת לא ידעתי אם אני יכול לכתוב שירים, שירה עברית, עם פסנתר מוזר שכזה. ואני חושב שדווקא, בגלל שלא הייתי חייב לך שום דבר, כלום, לא, 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 אלא פשוט התחברתי גם בגלל האוטוביוגרפיה המשותפת של שנינו לטקסטים, וגם בכלל כי הטקסטים נפלאים. אז ישבתי וכתבתי את זה. וזה, ועכשיו אני יודע, כן, אני יכול לכתוב בפסנתר הרב תרבותי שירה, וזה שזה כלי שהוא לא קיים בעולם, אלא רק אצלי בחדר ועוד כמה אוניברסיטאות שלקחו ומקומות של מוסדות של טיפול, זה לא אומר שזה לא יכול להיות מדהים. זה מאוד מדייק, מאוד מדייק. כל הקורונה היא מאוד מדייק. קורונה זה אלמנט של דיוק. אתה שם לב יותר לשינוי האקלים, אתה שם לב להכל. יש לך זמן להסתכל בהרבה דברים. אני לא יודע כמה ישתנה, אני בטוח שישתנה. זה תלוי מאוד גם בדור הצעיר, כמה הם ירדפו אחרי אבל הזהב, וכמה הם יחליטו שהם מוכנים להילחם על עולם טוב יותר. וגם תלוי בנו, כל אחד במקום שלו.
קודם כל, יפים הדברים שאמרת כרגע, והם גורמים לי חשיבה. אני רוצה למלא פה פערים. סיפרת באופן טבעי על הטלפון שלי והיצירה המשותפת וביוגרפיה משותפת. אז תרשה לי למלא את הפערים בשיחה, בסדר? האחד, אני התקשרתי אליך לפני שבוע, כי בתוך הכנת האתר שלי, אני מפרסמת שיתופי פעולה שלי עם אמנים, והשיתוף פעולה איתך, השירים שאתה הלחנת בעבר, מאוד מאוד חשובים לי, וביקשתי אותם, ואז הסתבר שהם אינם זמינים, וישבת ועשית ביצוע חדש, אני מבינה שזה רק הביצוע חדש, כי ההלחנה הכרנו אותה, נכון?
יש דברים שמבוססים על מה שהיה, יש דברים שמבוססים, אבל זה למעשה, בשורה התחתונה זה בעצם חדש, חדש וישן, זה לא מדויק, כי יש לי את העבר עם השיר, והיו דברים שהלתרתי, אז ישבתי והקשרתי עם דברים שעשיתי, אבל כן, כן, יש גם עוד דברים, אבל לא חשוב.
והביצעה, השירים כפי שהם באו השבוע, הם פשוט טלטלו אותי, אבל זה לא פלא. אנחנו נפגשנו לפני 5.5 שנים במקרה, באיזה צירוף מקרים מופלא, ליד חדר הפגים בבית חולים שיבא, נכדי, ארי, ביתה של ביתי היה שם, הוא נולד פג, והנה ראיתי אותך, וגם אתה מלווה את אשתך, ויש לכם ילד פג, ועכשיו יש לנו
שני... יער, זה לא כל כך רחוק השם פה גם, יער, יער קוראים לו.
טוב, עוד אנחנו מדברים בהתרגשות, אתה סיפרת לי שעברת חוויה קשה, שאחיך שם קץ לחייו. עוד אתה אומר את זה, ואני שאלתי גם אם אתה יודע שגם אני עברתי חוויה דומה, 4.5 שנים קודם, אחי הצעיר, מאיר, גם הוא שם קץ לחייו. ולא דיברנו על זה, אבל זה היה כמו פצצה, כאילו הצירוף מקרים, המפגש הזה עם שני המטענים החזקים של לידה מצד אחד ומוות, וזיכרון מוות, שרודף אחרים מן הצד השני. והספר אחי הצמאון הגיע אליך, שיש בו מהמטען הזה. אז זה אני ממלא כאן את הפער החסר בסיפור, שהוביל לשירים שהלחנת. אני עקבתי אחריך במשך השנים, ראיתי את השערות, את העוצמות שבהם אתה פועל, בגלים חזקים ביותר, ולפעמים לא ידעתי אם אני יכולה להתקרב ולשאול, רונן, מה שלומך? אפילו לא ידעתי אם זה אפשרי, לא ידעתי אם אתה איתי. וכל פעם שכן דיברנו, וכן היה מפגש, זה שימח אותי בצורה בלתי רגילה. בין השאר, בגלל האישיות האומנותית שלך, אתה אמן לא מתפשר, ובעיניי זה אחד מהשיאים שאני שואפת אליהם. האומנות שלא מתפשרים, שנאבקים עליה, אבל לא מתפשרים איתה. ועל זה אני מאוד מאוד מודה לך, אוהבת את היצירה שלך.
אני חושב שגם אצלך זה כך. זה מה שאני סופג גם אצלך. זאת אומרת, זה משהו שהוא לא... שאת לא עושה הנחות שם. זה גם אצלך בשירה זה כך. אני חושב שאצל כל אומן
שם... על עצמי לא חשבתי. על עצמי עוד לא חשבתי על זה, אבל עוד דבר שאני אוהבת וקשובה לו מאוד, זה הצירוף של כלים אתניים עם סינתסייזרים ודברים הכי עכשוויים, כמו רוק קונצ'רטו לגיטרה חשמלית וחליל, יצירה שהוזמנה על ידי התזמורת הפילרמונית הישראלית בביצוע הסולנים, יוסי ארנהיים ורון דויץ', וכמו שאני רואה, היא בוצעה גם בחוץ לארץ, והצליחה ביותר. אלה דברים שמרתקים אותי, היכולות שלך, מהאינטימי הקטן, כמו שתיארת כרגע את העבודה שלך, בימי קורונה, אל העולם, אל הסימפוניה, אל הגדול, אל השואף, במכחולים גדולים,
יש לזה סיבות, אני חושב. זאת אומרת, הסיבות גם אני זוכר שאנדריה איידו אמר לי שאם אתה עושה מישהו משהו וזה רק אתה, אז אתה אולי משוגע, אבל אם אתה עושה משהו ויש עוד איזה 40 משוגעים איתך, באים איתך, אז אתה כנראה לא משוגע. זה נורא יצחיק אותי המשפט הזה.
זו הגדרה יפה.
לא רומן רוק, קלטתי שאני לא ימלא, אף אחד לא יבוא יותר מדי הרבה פעמים להופעות שלי, פתח ובמועדות. וגם לא כל כך הבנתי מה אני יוצר, הבנתי שזה לא בפורמה שזה, בתחילת הדרך בטח, ואז אמרתי, טוב, אוקיי, אם זה המצב, אני, את מדברת על תקופות שהייתי פחות נגיש באמת, אמרתי, טוב, עזבו אותי מהשירה הזה ומהשירים, אני אכתב יצירות לתזמורת, ששם יש את זה 40-50 נגנים, ואני זוכר שגם אנדרי בזמנו אמר שבהתחלה היצירות שלי היו קצת אסתטיות יחסית לשירים, אז הוא פחות אהב אותם, אז אמרתי לה, זה שיהיו אפילו סתם יצירות לא טובות, זה לא מעניין אותי, אני אעשה את זה, ובסוף זה כבר יתחבר, וגם לא, גם אם לא יתחבר גם טוב, אז אני אחרי זה אכתוב שירים יותר טובים, כי עשיתי משהו אחר, כי זה ירחיב איזו תורה, ואני חושב שהעניין הזה של לבוא לאפנינג, שהרבה אנשים, את יודעת, מנגנים את היצירה, זה נורא פשוט כיף, זאת אומרת, זה ממשהו, זה אירוע אחר, יש את הקהל של המינויים שלהם, הוא בא, ואתה מקבל איזה משהו שהוא באמת, שאי אפשר להגיד שזה רק המשוגע הזה ששר ליד הפסנתר. אז אני חושב שזה גם הייתה פה את הסיבה הזאת, אבל גם הסיבה של הצבעים, נורא עניין אותי, הצבעים ותזמור, זה משהו מרתק. גם הסיבה הכי... זה, אבל אני חושב שזה כל הזמן נשען על הדבר האינטימי. זה מתחיל מהמקום הכל אינטימי והשירים, זה הכל מתחיל מהשירה. ואם אפילו אני יכול לדמיין את עצמי, מחר כותב יצירה לתזמורת, שבה אני לוקח שם המוטיבים מהשירים שכתבתי שלך, ושל אחרים, ואני אקח, ומשם ויבוא, שם אתה מרגיש שזה כאילו כמו, שם העלה הבא, ואחרי זה אני יכול לעשות עם זה כל מיני דברים, זאת אומרת, בתוך התזמורת, אבל זה לא יכול לבוא בלי ה... לא הייתי נהיה מלחין משמעותי, פחות בשביל עצמי, אם לא היה שירה, אם לא הייתי מתעסק עם שירה, ואם בכלל הלחנת טקסטים, וכל הדבר הזה שרואים בגדול, לא היה קיים בכלל. היה באמת יצירות אסתטיות, כמו שאנדרי, גם הייתי עוד בהתחלה. זה גם לא מדויק, כי זה, גם הם נשתנו על היצירות הקודמות, וגם בעניין שקראת על הקונצ'רטו של הרוק קונצ'רטו לגיטרה חשמלית וחליל, מי שהזמין בעצם ממני זה החלילן, והוא חצי גרמני, חצי עיראקי במוצא שלו, יוסי ארנאיים. והוא ידעתי שהוא יוכל לנגן גם מה שאני... זה לא הייתה יצירה שנייה שהוא ניגן שלי, אז ידעתי גם שהוא יוכל לנגן מה שאני מדמיין. אז זה לא במקרה, זה נורא נורא... כמה שאת אומרת תזמורת, זה הכל נורא אישי. שום דבר, אני לא בצורה אישית. אפילו אני זוכר ביפן, המנהלת שם, יש שם מנהלת של תיאטרון שאמרה, כמה דברים אני זוכר ממנה שהתקשרה אליי לא מזמן, בוואטסאפ, לא חשוב. היא אמרה כמה משפטים שמבחינתה, היא אמרה, אולי תכתוב משהו על מוצרט, תעשה איזה וריאציה פורה על מוצרט. אמרתי, תשמעי, מוצרט לא ממש מעניין אותי. תביא לי משהו יפני, משהו מהבית שלך, עם זה אני רוצה לדבר. זה יפן מעניין אותי, אני בא ליפן, אני רוצה לעשות משהו יפני, לא רוצה לעשות משהו על מוצרט. מוצרט כבודו במקום המונח, לא צריך לעזור לו. ואז היא, בגלל זה קרה היצירה היפנית, שזה, היום זה די מזעזע אותי לחשוב שאני כתבתי יצירה על התאבדות של סיפור עקדה יפני כזה, ושגם הסופר עצמו התאבד בעצמו, זאת אומרת שזה בכלל לא היה לי בתוך האוטוביוגרפיה, זאת אני חושב איזה בדיעבד. ומעבר לזה, אחד הדברים שבהקשר הזה, היא אמרה משפט שתפס אותי, ועד היום אני הולך איתו, הם מתחילים לדבר איתי על כל מיני שטויות של איכות, ואני לא נגד סיליבוסים ולא נגד מקצועיות וזה, אבל אם יותר מדי שוקים בתוך כל השטויות האלה, אז בפורמליזם הנוראי הזה, אז אני מזכיר לעצמי משפט שהמנהלת תיאטרון הזאת אמרה, בשביל לגייס כספים היא הייתה הולכת, והייתה אומרת שהיא נורא נורא מצטערת, שהחבר'ה שלה בתיאטרון, אם הם לא רוצים שהפכו להיות פושעים, כדי שיביאו את הכסף כל הבניין הזה שיושב מעל התיאטרון, ושיתרמו, וזה מה שהיא עושה, והם צריכים לממן את זה, אתה אומר את זה בלי מסו פנים, אישה מהדור הישן היפני, שזה ברור שצריך אומנות, וצריך, אתם צריכים לתקצב את זה ולתת כסף לפושעים שלי, וזהו, זאת אומרת, זה, כן, ופה מדברים על אומנות, כאילו זה איזה מין, בחרתי להיות אומן, וכאילו, מה בחרתי? אני הייתי מעדיף להיות דוקטור, הייתי מעדיף לעשות משהו יותר מועיל מזה, אבל זה לא הביוגרפיה שלי, וזה מה שאני עושה, ואני לא מתבייש בזה, כי אני מאוד חושב שזה חשוב לא פחות מכל הדברים האחרים, אבל בוא נאמר את האמת, שאם מדברים על אומנות, ואני לא מדבר על אומנות פופולרית, או ממשהו שהוא מוצרי כזה, אני יודע, אז צריך להגיד את האמת. כמו, כן, כמו כן. בעניין של אומנות, בכלל בחיים צריך להגיד את האמת, אז משם המקומות הם, לא במקרה התחברתי עם האישה היפנית הזאת, מיסאקו אואדה, קוראים לה מיסאקו אואדה, ובסופו של דבר האופרה זה על אחד מהשכונה שהתיאטרון, שהראתה לי פסל איזה, שתי רחובות מהתיאטרון, נורא לוקלי. יורם לוי פורט, איזשהו משורר שהלחנתי כמה שירים שלו, שנפטר לפני איזה כמה שנים, הוא כתב, הספר האחרון שלו, הוא אמר שהחיים זה עניין מאוד מקומי.
נכון.
זה, אז כמה שאתה יכול להיות גלובלי ולדבר על זה, זה קודם כל באמת הדבר הזה.
אתה נושא...
המקום, היהדות לא מדברת על זה, ביהדות העניין של המקום, איפה שאתה נמצא. ואני לא מומחה גדול ביהדות, אבל ממה שאני יודע.
ואם אנחנו מדברים על יהדות, אז אני רוצה לשמוע את היצירה האחרונה שלך, שאנחנו נשמע היום, והיא יצירה שמחברת טקסט יהודי כל כך שגרתי אל האומנות, אל האישי. את תפילת הדרך, נשמע?
כן, תפילת הדרך, כן.
אז לפני שאנחנו שומעים את תפילת הדרך, אני מאוד רוצה להודות לך, רונן. זה פשוט היה מסע נפלא. מרתק, השלמת לי כל מיני דברים שלא בדיוק ידעתי, אבל הרגשתי, ואני מקווה שזה יהיה פתח
לספר. תענוג, באמת. תודה רבה 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 על כל המפעל הזה, כל מי שעוסק בו, לאורי וכל מי שפה...
אני מקווה שאתה תהנה ושתקבל תגובות. אני מאוד נהניתי מהשיחה הזאת. התעשרתי. תודה רבה לך, תפילת הדרך.
יהי רצון מלפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו. יהי רצון מלפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו. שתוליכנו לשלום ותצידנו לשלום ותסמיכנו לשלום ותגיענו למחוז חפצנו. לחיים שמחה ושלום, חיים שמחה ושלום, ותחזירנו לביתנו בשלום, ותצילנו מכף כל אויב ואורד טריסטים וחיות רעות בדרך, מכל מיני פורניות המתרגשות ובאות לעולם. ותשלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידינו, ותתננו לחן וחסד לעיניך ולעיני כל רואינו. ותשמע שומע תפילה ותחנון אתה. ברוך אתה אדוני שומע la 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 ri la ri.